נמצא בלקוטי תורה על פרשת בעלותך, דף ל"ו בעמודה הראשונה, שזה תחילת פרק ב' של המאמר. למדנו לפני כן בפרק הראשון, הוא התחיל שנסביר את המושג שנקרא חוכמה תחיה בעליה. אמרנו שבעליה זה נקרא מצוות, וחוכמה זה חוכמת התורה. החוכמה תחיה בעליה, המצוות נקרא בעליה כי המקור שלה זה רצון. חוכמה זה יותר נמוך מרצון, אבל החוכמה תחיה בעליה. החוכמה, הביטול שהחוכמה מביאה איתה, היא תחיה בעליה, שגם העבודה של המצוות תהיה בביטול. ואז באה שאלה, מה בכלל נקרא עבודה? למה בכלל צריך עבודה? מה הקדוש ברוך הוא צריך את העבודה שלנו? להסביר שהעבודה זה אומר להמשיך אלוקות בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי הצמצום של השתלשלות של אור הקו, ואז כל מה שמאיר בעולם זה הערות מאוד מצומצמות, ועד רבה כל בעלם גדול. העבודה של היהודי זה להמשיך גילוי אלוקות בעולם. עכשיו אנחנו נתחיל פרק ב'. והנה, בנוהג שבעולם רואים סדר הדברים בעולם, כשמכתירים את המלך בכתר מלכות. ואם להכתיר מלך, שמים על הראש שלו כתר. זה ככה הנוהג, שעל המלך יש כתר. ומסתמה יש לזה שורש למעלה. סתמה זה שעל המלך יש כתר, יש לזה שורש באלוקות. כי הרי בפשטות, בסדר השתלשלות של הספירות, כתר זה הכי נעלה. ומלכות זה האחרון, זה תחתון. מה קשור שעל המלך שמים כתר? וזה לכאורה, הכתר הוא הכי רחוק מהמלך. אז זה שבנוהג שבעולם שעל המלך שמים כתר, כנראה שגם למעלה זה ככה, שיש קשר בין הכתר למלכות. קודם כל הוא מביא את הקשר שכתוב בפרדס, כתוב דבר כזה בעניין, כי יש 10 ספירות מלמעלה למטה, יש אופן אחד איך אנחנו מסתכלים על הספירות, איך אנחנו מונים אותן, מלמעלה למטה, זה מתחיל מכתר, חוכמה, בינה, והלאה עד מלכות, מכתר עד מלכות, ויש 10 ספירות ממטה למעלה. יש אופן נוסף איך למנות את הספירות מלמטה למעלה, ואז הכתר נמצא איפה? המלכות, הוא נקרא כתר, ואז אנחנו הולכים יסוד, נקרא כמו חוכמה, וכן הלאה, עד שמגיעים לכתר, הוא נקרא מלכות. ובבחינה זו, כשהספירות הולכות בסדר מלמטה למעלה, אז נקרא מלכות כתר. אז למלכות קוראים בעצם כתר, כמו שכתוב בפרדס. אז זה הקשר הכללי שרואים שיש למעלה באלוקות, הקשר בין מלכות לכתר. אז לכן כשמכתירים את המלך, מכתירים אותו בכתר. אז זה הכתר, זה הקשר, כמו שאומרים, מבחינה, עושים טבלה, מבחינה מספרית, אז זה מסתדר לנו. אבל הוא מוסיף אדמו"ר הזקן עוד שורה ואומר, ואין הכוונה מצד המניין בלבד. הקשר בין כתר למלכות הוא לא רק מבחינה מספרית, מבחינת טבלה, מבחינת סדר הספירות מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, מסתדר לנו שהכתר מתחבר למלכות. אלא שיש בחינה במלכות, יש במלכות מבחינת התוכן, יש בחינה במלכות שמצד בחינה זו ראויה להיקרא בשם כתר. הכתר קשור למלכות גם מצד התוכן. יש עניין תוכני במלכות שלכן שייך בו הבחינה הכי עליונה של הכתר. ולכן, עוד רגע יסביר איפה זה, אבל ולכן, בגלל שיש קשר פנימי בין כתר למלכות, לא רק מצד המספר, ולכן נמשך בחינת כתר כבחינת המצוות דייקה, שהן במלכות. המצוות הן במלכות. למה המצוות הן במלכות? כי קודם כל כשהמצוות, מה זה המצוות? ציווי של המלך. כשאתה מקיים מצוות, אז זה קבלת עול מלכות. גם כן, המצוות מקיימים במעשה. מלכות מסמל בסדר הכוחות את החלק הכי תחתון, הצד המעשה. אז מצוות הן במלכות. ואף על פי כן נמשך במצוות הכתר. למה? בפשטות. כי מה זה המצווה? כל מצווה שאתה מקיים זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה זה רצון? רצון זה כתר. זאת אומרת, המצווה זה מלכות והמצווה זה כתר. אז רואים שבמצוות יש קשר בין כתר למלכות מבחינת התוכן. והיינו, מה זה נקרא הכתר שנמשך במצוות, במלכות? מבחינת רצון הרצון האלוקי זה נמצא במצוות, במלכות. שבו, מה נמצא בתוך הרצון האלוקי? עונג העליון. כי הרי רצון זה הרי כתר, אבל רצון זה חיצוניות הכתר. יש עונג, זה פנימיות הכתר. אז הרצון האלוקי כולל בתוכו גם את הרצון, וגם כולל בתוכו את מה שנמצא בפנימיות של הרצון, זה העונג. דיינו, במלכות יש הכל. חיצוניות הכתר, פנימיות הכתר, דיינו גם הרצון וגם העונג. כי רצון, היינו, מה זה רצון? אם מסתכלים פי קבלה, היינו נותנים לכל דרגה הקבלה דומה לגוף האדם. אז איפה זה רצון בסדר הגוף של האדם, מה מסמל כנגד רצון? אז כתוב שרצון היינו בחינת מצחה דגולגלתא. המצח שנמצא בגולגולת, המצח קשור לרצון. רואים את זה גם כן בתורה, פרשת תצווה, כשמדברים על הבגד של הכהן הגדול, הציץ. אז כתוב, היה על מצח הארון, כתוב שם שיהיה לרצון לכם לפני השם. גם בפסוקים אנחנו רואים שיש קשר בין המצח לרצון. קבלה גם כתוב שהמצח מסמל את בחינת הרצון. הגולגולת בכלל זה מקיף על המוח, כמו רצון שזה כוח מקיף על הכוחות הפנימיים שמתחילים מחוכמה. על כל פנים המצח הוא נקרא רצון. כמו שכתוב באידרה, מה הלשון באידרה? אי מצחה רצון נקרא, שהמצח נקרא רצון. והוא על דרך משל, כמו שהמצח הוא עצם, המכסה על מה שבתוכו. כשמסתכל על המצח, אתה לא רואה מה נמצא מתחתיו. מתחתיו מכוסים דברים נעלים. ככה רצון, הוא גם מכסה על מה שבתוכו. מה נמצא בתוכו? הוא מכסה על התענוג, הוא מלביש אותו לבלי הגלות. כשאתה יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה אתה יודע, יש לנו במצוות רשימה, אתה יודע מה הרצונות שלו. מה העונג האלוקי שיש לו בכל מצווה ומצווה? הרי כל רצון אלוקי כולל בתוכו גם עונג. אתה לא רואה את העונג. אתה לא מרגיש את העונג. העונג הוא מכוסה מאחורי הרצון. כשאומרים שבמלכות, במצוות, נמצא הכתר, נמצא שם גם הרצון וגם העונג. וכאן נודע שיש בית בחינות בכתר. ידוע שכתר כולל בתוכו רצון ועונג. שתי בחינות בכתר. בחינה האחרונה שבמעציל, החלק הפנימי שבכתר, הוא נקרא הבחינה האחרונה שבמעציל, מה זה? הוא בחינת עתיק קוראים לזה, עתיק זה העונג, והבחינה הנוספת שיש בכתר, זה בחינה ראשונה לנאצלים, חלק החיצוני של כתר, שהוא מקור לתחתון, לנאצלים, הוא בחינת אריחמפין, זה רצון. ועתיק הוא בחינה פנימית, עתיק, היינו עונג, זה חלק הפנימי של הכתר, ואריחמפין, שזה הרצון, זה בחינה חיצוניות. המכסה וחופף על בחינה פנימית שבו. הרצון מכסה על העונג, האריך מכסה על העתיק, והוא בחינת רצון העליון שבו מלובש עונג אינסוף. ברצון האלוקי, בפנימיות שלו, יש עונג אלוקי אינסופי, שכשמו כן הוא, אין לו סוף. דיינו, איפה נמצא הכתר? איפה נמצא הרצון והעונג שכלול בתוכו? במלכות. מה הכוונה במלכות? במצוות. בכל מצווה ומצווה יש לך את הרצון האלוקי מלא. מה המצווה כוללת? יש לך את העונג האלוקי, מה המצווה מכילה. והיינו בחינת טעמי המצוות. טעמי המצוות זה הטעם, זה העונג שיש במצוות. שנאמר על התורה ארוכה מארץ מידה. הטעמי המצוות כתובים בתורה, ובלי גבול. אין גבול לאריכות ולעומק שאפשר ללמוד בתורה על טעמי המצוות. זה העונג האינסופי האלוקי שנמצא במצוות. והנה, המצוות הן בסוף המעשה. המצוות אמרנו קודם זה מלכות. המצוות זה החלק הכי תחתון. כשמצווים על יהודי לקיים מצווה, מתייחסים לחלק המעשי שלו, חלק הכי נמוך. אבל התורה איפה היא נמצאת, מאיפה היא ממוקמת בסדר ההשתלשלות של הספירות, היא בחינת חוכמה. חוכמה יותר גבוה מהמלכות. חוכמת המצווה, איך תהיה הכשר מצווה בכדי שיומשך בעונג העליון. החוכמה של התורה אומרת, איך אתה תקיים את המצווה כדי שהעונג האלוקי יתגלה. כי אם הרי לא תקיים את המצווה כראוי, זה לא יהיה כפי הרצון, ומילא גם לא יהיה כפי העונג. והרי היא קרובה יותר לאינסוף. החוכמה יותר קרובה לאינסוף מאשר המלכות, כי היא יותר מגלה את הרצון, והיא גם מגלה מה העונג, יש שם טעמי המצווה. ולכן בחוכמה התבררו. לכן כתוב את הלשון שמה גורם את הבירור, דהיינו, לקחת חפץ גשמי, לעשות מזה מצווה, ואז אתה מפריד בין הרע שבו, הקליפה שבו, לטוב שבו, אתה עושה אותו על פי רצון השם, בכוח מה אתה עושה את הבירור הזה? בכוח החוכמה. זה נקרא בחוכמה, התברירו. כי הנה, למה צריך להיות כאן עניין של בירור? גוף המצוות הם מנוגה. כל מצווה ומצווה, הגוף של המצווה, דהיינו, האור של הבהמה שממנה עושים תפילין, או הצמר שממנה עושים ציצית, או כל מצווה אחרת, זה דבר שהוא קליפת נוגה, כי הרי אפשר להשתמש באותו חפץ לדברים שהם לא קשורים לתורה ומצוות, ואפשר להעלות אותו לקדושה, להשתמש איתו לטוב. זאת אומרת, הוא מצווה עצמו קליפת נוגה. כמו למשל, ציצית של צמר. מאיפה בא הצמר? מכבשים שאוכלים אותם. ויש בהם תאווה מקליפת נוגה לאכול אכילה גסה. אתה יכול את אותו צמר שהוא בא מהכבש להשתמש איתו לדברים שהם אפילו נופלים לקליפות. מה הפעולה של המצווה? לברר אותו, להעלות אותו לטוב. איך אתה מברר אותו? בחוכמה יתבררו. חוכמת התורה מכוונת אותך מה הרצון האלוקי לעשות עם אותו צמר של הכבש ובאיזה צורה להשתמש איתו ולגלות את העונג האלוקי. השאין כן, החוכמה תחיה בעליה. זה נקרא החוכמה תחיה בעליה. מהי הבעליה? מה בעליה של החוכמה? הרצון. הרצון הוא יותר גבוה מהחוכמה. כי הרי הגולגולת היא מעקיפה ועוטפת על החוכמה שנמצא בתוכה. אבל מי מחיה את בעליה? מי מחיה את המצוות? מי נותן הדרכה למצוות איך לעשות אותם נכון? החוכמה. על די חוכמת התורה אתה יודע איך לקיים את המצוות. זה נקרא החוכמה תחיה בעליה. להיות השראות והמשכות עונג העליון במצוות. איך העונג האלוקי יתבטא במצוות? אם תקיים את המצוות על פי חוכמת התורה. על זה נאמר גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כמו שבאדם, כמו שסדר הדברים באדם, התלבש תחילה השכל במחשבה ודיבור, ואחר כך במעשה. כמו זה לבן אדם, השכל הוא יותר נעלה מהמעשה. השכל מכוון את המעשה, אז אמנם התכלית הוא בסופו של דבר המעשה, אבל אתה לא תדע איך לעשות אם לא תשתמש עם השכל, ותדבר, תקרא לפועלים, תתן להנחיות, ואז בסוף יהיה המעשה. אז למרות שהמעשה הוא התכלית של הכל, אבל מה שמחיה אותו ומה שמכוון אותו, זה החוכמה שבסדר המסודר של הספירות הוא נמצא יותר גבוה. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת שהתכלית זה המצוות. בסופו של דבר המצוות שהם הבעלים של החוכמה, אז המצוות, הכוח שיש במצוות, בסופו של דבר כשהתגלה הרצון והתגלה העונג, אז גם החוכמה תרגיש שהיא מקבלת מהמצוות. וזה מה שכתוב בזוהר, מכאן ואילך בעלה חייב במזונותיה. יש מצב אחרי הנישואין שהבעל חייב במזונותיה של האישה, שהשפעת המלכות היא על ידי זעיר אנפין. שהמלכות היא בחינת סיירה ומקבלת משים שהיא זעיר אנפין מבחינת התורה. זאת אומרת, בסדר הרגיל, כמו שאומרים, אחרי הנישואין, מי משפיע למי? הבעל חייב במזונותיה של האישה. אז זעיר אנפין משפיע למלכות. זה הסדר. המלכות היא הירח, מקבל את האור שלו מהשמש. המקבל, מקבל מהמשפיע. והנה כל זהו כשנמשך למטה במלכות. שזה נמשך בסדר מסודר כלפי מטה, עד מלכות, אז הסדר הוא שהעליון משפיע לתחתון. שזה נאמר מכאן ואילך, אחר הנישואין. כמו שכתוב בזוהר בראשית, על פסוק ואיבן השם אלוקים את הצלע, שם הוא אומר, דה אבא ואמא התקינו לה ויביאה אל האדם, ומכאן ואילך האדם נותן לה פרנסה. אבל למרות שסדר הדברים הוא שהבעל נותן לאישה, אז זה רמפי נותן למלכות. אבל שורש מציאותה, אבל עדיין צריך לזכור שמה שורש המציאות של המלכות הוא הרבה יותר נעלה מאשר החוכמה. הוא מרצון העליון, והרצון הוא יותר נעלה מהחוכמה. ולכן גם אחר כך, לכן בסופו של תהליך מה יהיה, נעשה אשת חיל עטרת בעלה. הסדר המסודר בדרך כלל זה שהבעל מחיה את האישה, אבל בסוף יתגלה מעלת המלכות שהוא יותר נעלה. כי בית בחינות יש במלכות. יש במלכות, מלכות פרצוף החיצוני ופרצוף פנימי במקור בחינת המנורה. פרצוף חיצוני הוא מקבל מזה רמפין. פרצוף פנימי הוא משפיע לזה רמפין. מה שכתוב בליקוטי תורה. ושם מלכות שהיא בחינת התורה קודמים לתורה. ושם בפרצוף הפנימי, אז שם המלכות היא קודמת לתורה. ובחינת גולה על ראשה היא בחינת ההתבוננות, הם הבנים, ושבעה נרותיה הם הבנים, שבעה רואים, זין מידות לכל שם הגדולה. כמו שאומר, כשמדבר כאן נקודה שהוא דיבר על זה קודם במאמר, נזכיר את זה גם בהמשך, איפה רואים בפרצוף הפנימי שהמלכות הוא המקור, הוא העליון, הוא המשפיע, וממנו מהמלכות מקבלים כל השבע המידות שבאים לאחר מכן. זה מה שיהיה לעתיד לבוא, שיתגלה הפנימיות, הפרצוף הפנימי שיש במלכות. אבל כרגע הסדר הוא הפוך, שמלכות מקבל מזה ירמת.